כמה מילים על ענייני דיומה. אמרנו גם שנים קודמות חלק מהדברים, אולי יש מקום להתרחב. חז"ל אמרו לנו חמישה דברים שבגללם מה שקרו ביהודה ובתמוז. הדבר הראשון זה נשתברו הלוחות. ולמה נשתברו הלוחות? בגלל חטא העגל. חכמינו אמרו שאילולי נשתברו הלוחות, אז הייתה מיטה פוסקת מן העולם. אילולי נשתברו הלוחות, לא הייתה יותר גלות לישראל. בעצם חכמים באו ואמרו לנו שלולי שנשתברו הלוחות, נתינת הלוחות לישראל הייתה מרימה את עם ישראל למצב מושלם, מוחלט, דומה למה שישראל עתידים להגיע לעתיד לבוא. הלוחות הראשונות היו צריכים כאילו לסלק את חטא אדם הראשון, שבגללו נגזרה מיטה לעולם, וזה היה מסלק מישראל לפחות את הגדר הזה של החטא שגרם אדם הראשון. מה היה חטאו של אדם הראשון? הוא אכל מעץ הדעת. עץ הדעת, טוב ורע. טוב ורע זה חיים והפך החיים. זאת אומרת, עץ הדעת, בעץ הדעת יש את המורכבות. וזה החיתו שהוא אכל, זאת אומרת, הוא גרם לעולם להיות במדרגה של מורכבות שיש בו טוב ולא טוב. טוב ורע. בעץ הדעת טוב ורע. לא לכן, אז היה זוכה אולי לאכול מעץ החיים, כן? שהחי וחי לעולם. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, אז אי אפשר, אתה אומר, זה לא הולך שניהם ביחד. זאת אומרת, המצב הזה של חיים לעולם זה מצב כזה שאין בו גלגולים. יש רק שלימות. איפה שיש טוב ורע, לא יכול להיות חיים לעולם. זה לא מסתדר ביחד. זאת אומרת שלוחות הראשונות היה בהם המדרגה הגדולה העליונה הזאת שהיו זוכים ישראל לחיים לעולם, לדביקות עליונה מוחלטת, לסילוק המורכבות, לסילוק הרע בכלל מן העולם. מה? אולי גם זה, כן, הבחינה הזאת, אבל הייתה, כן, כן, יכול להיות. כבר, זאת אומרת, אם נגיד ככה, זה לא רק מזמן קבלת הלוחות, אלא בעצם לפני כן. אולי אפשר גם להגיד שמתן תורה היה צריך להביא למדרגה הזאת. אבל סיום מתן תורה היה צריך להיות בקבלת הלוחות, והקלקול הוא החזיר אותם למצב הקודם, חזרה הזעמה. בכל אופן, עניין, ככה חכמים זיכרונם לברכה רואים את העניין הזה של יום הזה, יום י"ז בתמוז, זה היה בעצם להיות יום גדול, יום כזה של תיקון עולם. אבל לא זכו. ואי הזכייה היא בעצם המציאות הזאת שנשתברו הלוחות שבאים בעקבות חטא העגל, דהיינו שישראל עוד לא היו ברי אחי לקבל את השלימות העליונה הזאת ולהיטהר טהרה גדולה, טהרה גמורה. כל הדורות אנחנו יודעים מה התיקון הזה. איך להגיע למצב הזה שאנחנו נדבקים מחדש, חוזרים מחדש למדרגה העליונה הזאת של קבלת תורה עליונה. בעצם השבר הזה הוא לא רק שבר במובן הזה שיש ירידות רוחניות ויש קלקולים ואין שלימות ויש טוב ורע. גם בהופעת התורה יש כאן גדר של חיסרון. התורה לא מתגלה באמיתיות האבסולוטית שלה, במוחלטיות העליונה שלה, בבהירות, נגיד יותר נכון, בבהירות האמיתית, מחלוקות, ספקות, התלבטויות. הכל זה תורה, הכל זה קודש, אבל יש מדרגה של תורה שאין קושיות, אין ספקות, הכל מהיר, הכל נהיר, הכל מוחלט, עליון, שופע. זה היה צריך להיות בעצם על ידי נתינת הלוחות. זה היה צריך להיות, זאת המדרגה העליונה, שיניקה ממדרגה אחרת, ממדרגה העליונה של הופעתה של התורה. סוהר מבטא באיזה ביטוי כזה, מעין זה היה גם החטא של, הקהל הסלע. שמשה רבינו, במקום לדבר אל הסלע, הוא יקע את הסלע. הסלע הוא כאילו מסמל, הוא המחסום שצריך לפתוח אותו כדי להוציא מים. המים, אין מים אל התורה, מים אילו היה מדבר אל הסלע. זאת אומרת שכל ההופעה של המים היא הייתה בצורה רצונית, כן, בצורה טבעית, לא בכוח. אז גם הופעתה של התורה הייתה משתנית. לא בכוח, לא מאמץ כזה. גם שעמל התורה זה דבר חיובי, כן? אבל לפעמים מתאמצים, מתייגעים, ובקושי מוציאים, יצא איזה סברה וכו'. וזה בעצם רוב הופעתה של התורה היום. יש אדם מאוד מאוד מתייגע, וגם רואה ברכה, אבל הברכה היא פרי עמל והגיע עצום, ואז קצת פוגש הערתה של התורה. כטיפה מן הים. אבל בעצם לעתיד לבוא, התורה עניינה להופיע בשפע, בשפיעה עצומה. יבוא מתוך דבקות, מתוך המשכות לתורה, מתוך עמל, הגיעה. אבל העמל והגיעה יבוא עם המון ברכה בלתי מוגבלת. וזה מה שחכמים זיכרונם לברכה אמרו כמה פעמים, שתורה של עולם הזה היא הבל בפני תורתו של משיח. או התבטאו זה נובלות חוכמה, כן, מין אם אנחנו רוצים בדרך הדוגמה, זה מין פירות כאלה שהם לא בשלים, תמרים שנשארו על העץ, לא התבשלו, משהו מעט מאוד מטעם הפרי נשאר, לעומת פרי בשל מושלם. תורה העתיד לבוא היא תופיע בצורתה השלימה העליונה. החטא של הסלע הוא נגרם לא בגלל משה בלבד. משה קשור עם כל העם ישראל, והעם ישראל נמצא במצב המורכב הזה של טוב ורע וערב רב ישראל. החטאים שחטאו ישראל במדבר זה הערב רע. ישראל עם הטוב, הערב רב עם הרע, זה הרע ומרובב ביחד, מרובבים הטוב והרע. אז זה משה הוא נשמתם של דור, של כל הדור הזה. אז הוא לא יכול להתרומם למדרגה שהדור לא ברחי, להגיע למדרגה הזאת. כן, הוא כועס עליהם, שמונה המורים. אבל כמו שאמרו חכמנו, לעתיד לבוא, אז יש שפע של תורה, לא ילמדו שתראו, ככל אחד מעצמו, התורה תצא מהלבבות. התורה והחיים, בעולם הזה, חיים אני נותן לכם. בעולם הבא, סליחה, בעולם הזה תורה אני נותן לכם. בעולם הבא, חיים אני נותן לכם. עתיד לבוא, חיים אני נותן לכם. חיים, זה מזכיר לנו, כמו שאמרנו, את עץ החיים. עץ חיים אלא מחזיקים בה שהתורה נקראת עץ חיים. במובן, זאת אומרת, התורה היא תהיה הופעה ככה טבעית, מתגלה בבהירות, משתפת, מה שכתוב שם בזוהר, שאחרי הקהל הסלע, אז יצאו טיפין, טיפין, ביחס ממה שאפשר לצאת, כוח, מוציאים, מתאמנים, או עמלים לשבור את לפתוח את מעיינות התורה, ועושים את זה בצורה לא נכונה, בצורה בדרך ההקעה, אז טיפים יצאו. לעתיד לבוא, מעיין. אני ראיתי במקום אחד בתוקני זוהר, וראיתי איזה ביטוי מאוד מאוד מעניין קשור עם העניין הזה. זה משל. יש את זה בסיפורים גם כן במקומות אחרים. זה, אולי נמי, אנחנו מן ברסלב גם כן יש לו הסיפור הזה, שבת מלך יושבת במגדל של שן, ומסביב יש שומרים נחש, הנחש מסתובב מסביב, זה הכוח השלילי. מלך אומר, מי שירוג איתנו הנחש, הוא מקבל את ביתי לשאת אותה לאישה. מי זה הבת מלך? זה למשל הרעיון של הבת מלך הזה, זה התורה. התורה העליונה. כל הדורות, תלמידי חכמים עושים ניסיונות להרוג את הנחש. כדי לזכות בבת מלך. יש תלמידי חכמים, יש צדיקים, אלה, כל אחד בדרכו הוא מנסה לבטל את הרע. זה הנחש, אז זהו, ביטוי של הרע. כן? לבטל, לסלק אותו כדי להגיע לבת המלך. לטוב המוחלט, לסלק את הרע, שלא יהיה יותר דברים רעים, מגבילים, מצמצמים, רק טוב. זה בת המלך, התורה העליונה. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו כלומר שלעתיד לבוא יבוא משה רבינו, הוא יהיה משיח, משה רבינו משפטו, כוחו העליון של משה רבינו. על כל פנים, כמה מקומות יש רמזים לזה שמשה הוא יהיה הגואל העתידי גם כן. הוא יגאל את ישראל, הוא בעצם יביא את ישראל. הוא לא נזכה להיכנס לארץ, ואולי זה מרמז את אותו הרעיון. הוא לא זכה להיכנס לארץ, בעצם מבטא את כל העניין של המגמה העליונה שלא הושגה. הארץ עדיין לא נכנסו לישראל במדרגה השלמה שלה. משה רבינו לעתיד לבוא, יבוא אל ארץ ישראל, יגאל את ישראל, יכניס את ישראל וחזרה לארץ, יתקן את כל מה שלא היה אז בסדר. והכניסה הראשונה, הוא באמת כאילו הדוגמה של תלמיד חכם השלם, שכשהוא ישלים גם את הנקודה שהייתה חסרה, אז הוא יופיע, יגרום להופעתה של התורה העליונה השלימה. הוא יזכה בבת המלך, כלומר בגילויה של התורה העליונה. מה פירוש הוא יזכה? אנחנו מדברים על המדרגה הזאת, המדרגה התורנית המושלמת שבה מופיעה אורה של תורה בצורה שלמה בלי שום מגבלה. עד כי אבו שילה רמזו חכמים, זה משה, שעם התביעה של שילה, מילה שלו זה משה. ובאמת מה שאמרו הנביאים, לא תקראי לי עוד בעלי כי אם אישי. כלומר, כעת כל הקישור של כבונו של עם עם ישראל, או שישראל ואורייתא, זה בעצם הבאטליה, הוא קישור של רוסים. עדיין הניסויים לא היו, השלימות של החיבור לא הייתה. השלימות של החיבור זה מה שאנחנו אמרנו, שיסולק כל הצדדים שמפריעים, כל המגבלות, כל הקלקולים, יהיה רק טוב. ואז לעתיד לבוא, זה מה שיהיה. יהיה מצב הזה של שלימות, מדרגה עליונה. טוב. אז יבואר הרע מן העולם. כן? אז יהיה רק טוב. אז יזכו לא צריכים מצדת. אז יזכו לעץ החיים. וממילא החיים נמשכים לעולם. וממילא תורת חיים מופיעה בצורתה השלימה. הכל יבוא. וארץ ישראל. משה יזכה להיכנס לארץ ישראל, המדרגה העליונה וההתחברות אל ארץ הקודש, שזה בעצם שוב פעם הקישור, כמו קישור של נישואים. וכל זה שייך ליום הזה. זאת אומרת, אילו היום הזה היה אפשר שינתנו הלוחות וכל המדרגה העליונה הזאת הייתה כבר מופיעה בישראל. זה דברים שליקטתי ככה מכל מיני מקורות ודברי חכמים. אז שם בתוך הדברים אז זה מוזכר שהקדוש ברוך הוא בכל יום המלך יוצא כרוז, מי שירוג את הנחש הוא יקבל את ביתו לאישה. מה זה בכל יום יוצא כרוז? הגר"א מסביר, בכל יום ויום יוצא כרוז, זה בכל מה שהחז"ל אמרו לנו בפרקי אבות, בת קול יוצאת בכל יום מאחורי ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה בעצם כל יום יש כרוז אלבונה של תורה, זה שהיא לא מופיעה בשלימות התורה, היא מופיעה בצורה מצומצמת, בצורה מקטנת, ולא בצורה העליונה כמו שהיא ראויה להיות. והכרוז הזה כמובן מעורר כל מיני לוחמים שמנסים לסלק את אלבונה של תורה, וכל זה והתהליכים האלה בעצם הם מביאים לזה. ישראל הולכים כל הזמן במשך הדורות ומתקנים כל הזמן את חטא העגל, את חטא האדם הראשון, את החטאים שמעכבים את ההופעה השלימה העליונה. ואנחנו נמצאים כל הזמן בתהליך של תיקון, בתהליך של התקדמות. כל פעם מופיע איזה שלב מסוים של איזה עוד תיקון של מידה מסוימת. הדורות משתלשלים תיקוני המידות. כל דור ודור, המידה שלו, דור, אם אנחנו באופן כללי אומרים, אז מידת העירה היא יותר מתמערת ומתעמקת ומתחדדת ומתהרת בתקופות הקשות שיש בהן קשיים והתמודדויות. מידת האהבה בשעות טובות שיש, רואים את טוב השם, אז ממילא כמעט מפנים לפנים, אז מתעוררת אהבה, כמתגלה אהבה אלוקית לישראל, אז מתעוררת גם אהבה בישראל. וכן, ככה בכל דור, עוד שלב של תיקון, מידה זאת, מידה זאת, מידה זאת. אנחנו עכשיו נמצאים בשלבים האחרונים. אנחנו יודעים כמה זמן, יודעים כך, אבל ודאי שאת רוב הזמן מחורבנו כבר עברנו. עברנו כל ה... אנחנו נמצאים מעט, מעט טובה. הקשיים האלה שאנחנו עומדים זה, אם הנביאים אמרו, נתנבאו על זה כיולך, צירים של יולדה, אז גם למדנו במשניות, שיש לפעמים קישוי, זאת אומרת, צירי לידה, יש מחלוקת בין התנאים. כמה זמן המשכים צירי הלידה? נפקמינה, מדינה, אם בטוח עם הזמן, היא רואה, או אדם, האם זה קשור עם, איך להחשיב אותו, אם זה קשור עם הלידה, לא קשור עם הלידה, אז כמה זמן נחשבים? אז יש שם דעה 50 יום. יש דעה תנאים, דעה של חודש ימים, דעה של שבועיים. אז זה כל מיני סוגים באמת. השאלה מה מחשבים לצירים. יש צירים חלשים, שלפעמים מופיעים שבועות רבים לפני הלידה. מרגישים כבר צירים, אבל הם מאוד חלשים. יותר חזקים, יותר צפופים, וככל מה שהלידה מתקרבת, זה יותר, יותר מתגמר. והשיא של האיסורים, זה ממש קרוב מאוד ללידה. זה הצירים הקשים ביותר, הקרובים ביותר. זאת אומרת שכשמתקרבים, הצירים הם מתגברים. ולכן אמרו לנו, חכמי זיכרונם לברכה, כמה פעמים, אם יש שרות, חכה לו. שעה של שרה, חכה לו, זה הצירים. אלא מה שלפעמים קורה, ששם במשנה כתוב שיכולים הצירים להפסיק. דווקא מינה לדינה, אם שפתה יום בלילה, מעט לעט, אז זה לא קשור, הצירים האלה לא היו קשורים בלידה, ומה שקרה באותה שעה זה לא היה. אבל כל פעם שזה קורה אנחנו אומרים אולי זה זה, אי אפשר לדעת, צריך להיות מוכנים. היו כמה דברים שקרו, וחמישה דברים נראו את אבותינו ב-17 בתמוז. זמו הלוחות, בטל התמיד, הופקיע העיר, שרף אפוסטומוס את התורה, ומצלם האחד. דברים רוחניים. הופקיע העיר זה... גם משהו, כן, צרה גשמית. אבל נשתברו הלוחות. בטל התמיד. שרף אפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם מהאחד. אנחנו רואים כאן, יש איזה ממש דברים דומים. שרף אפוסטומוס את התורה, נשתברו הלוחות, זה אותו עניין. נשתברה התורה, נשרפה התורה. עוד באותו היום קוראים אותם הדברים אחרי הרבה דורות. בטל התמיד, והוא עמד צלם באחד, זה בדיוק ההפך כמובן. ההפך מעבודת השם. אז הוא עמד צלם באחד. אז כמובן שאנחנו מזכירים את הדברים האלה מפני שצריך תיקונים בדברים הללו. לתקן את התורה, להחזיר את התורה לשורשה ואת העבודה. זה עבודת בית המקדש, ההתחברות, ההתקשרות. אלה שני הדרכים שאדם, כשר של עם ישראל עם ריבונו של עולם. ממנו אלינו, מאיתנו אליו. הוא מאיר לנו את תורה של תורה, ואנחנו פונים אליו בעבודת התפילה, עבודת התמיד, עבודת בית המקדש. וראיתי בסידור של רבי יעקב עמדין שאדם שמתפלל, הוא צריך לכוון את ליבו, כמו שחזן אמרו לנו, למישהו בחוץ לארץ, לארץ ישראל, לירושלים, לבית המקדש, לקודש הקודשים. אז זה ברור שמה שכתוב, שמי שנמצא בחוץ לארץ שצריך לכוון את ליבו לארץ ישראל, הכוונה היא לא רק לארץ ישראל. מי שנמצא בארץ ישראל, לירושלים. מי שנמצא בירושלים, מכוון את ליבו לבית המקדש. לא כתוב להר הבית, את שלב הזה לא כתוב. ולכן יש אנשים עומדים על יד הכותל, מכוונים את עצמם לא אל הכותל, אלא איפה שהיה בית המקדש, איפה שהקודש הקודשים. כי לא מוזכר בגמרא שלב החלק הזה. אני כבר פעם הסברתי שמי שנמצא בחוץ לארץ, למה לא כתוב לכוון ליבו לירושלים? בית המקדש? למה לא כתוב ישר? טוב, קשה מאוד לכוון במקום רחוק, צריך איזה ארצות צריכים לכוון לארץ. אבל ודאי שיש לזה כוונה עמוקה. שמי שצריך ללכת בהדרגה. מי שנמצא מחוץ לארץ צריך לכוון ליבו בשביל כל... לספוג את קדושת ארץ ישראל. מדרגה אחת. ולכוון את ליבו אחר כך לעלות מן המדרגה הזאת. אי אפשר לקפוץ על מדרגות. אתה לא יכול להיכנס לבית לא דרך הפרוזדור. אי אפשר. אתה צריך להיכנס דרך המבואה. יש מבואה, יש חדר מדרגות, יש כניסות. עד שאתה נכנס פנימה, אתה לא יכול להיכנס לקפוץ מהחלון. זה לא סדר. אז... חווה ליבו לקדושת ארץ ישראל. מקדושת ארץ ישראל, מקדושת ירושלים. לעלות במדרגה. מקדושת ירושלים, בית המקדש. מקדושת בית המקדש, לקודש הקודשים. אז זה אני מסביר. רבי יעקב אנדין אומר, שכל אדם, כשהוא בשעה שהוא מתפלל, ושאחרי צריך לכוון את עצמו לכיוון... אז הוא צריך להרגיש את עצמו כאילו הוא עומד בקודש הקודשים מול הארון. צייר בדמיונו את העמידה הזאת. לפני, איפה אתה עומד? כי המקום, כי התפילה מכוונת שם, שם זה המקום של מגיעה התפילה בעולם הזה. אחר כך היא עולה כמובן מעלה. אבל זה המסלול שלה. למסלול שאליו פונים, פונים דרך ירושלים, דרך בית המקדש, ועד עומדים, מגיעים, מתקדמים, עומדים במקום קודש הקודשים. זו תחושה מיוחדת במינה שאדם ירגיש אותה. והאמת היא שאפשר לקצר את הזמן. זה התורה לימד איתנו שיום אחד יכול לגרום לרעה, כמובן לרעה. יום לשנה, יום לשנה, אומרת התורה, 40 יום הלכו המרגלים, כנגד זה 40 שנה נתעכבה כניסתם של ישראל לארץ ישראל. אז אפשר גם לעשות להפך, כלומר, 40 ימים טובים שהתרוממות, אז מקצרים ל-40 שנה. אבל מידה טובה מרובה, מידת פורענות פי 500. אז כמה זה? תעשו חשבון. אם באמת מתקנים ב-40 יום, האמת היא שזה היה רק 10 אנשים שעשו את ה... אבל כי מה שהחשיבו 40 יום זה המרגלים. הם היו נשיאי העדה, קחו 10 גדולים ועשו תיקונים, הפך מהקלקולים של החטא המרגלים, תיקונים של מסירות נפש על ארץ ישראל ואהבת ישראל ואמונה, עומק של אמונה, כל הדברים שהם היו צריכים תיקון ולא היו מתוקנים, אז אצל המרגלים. אז עשה 40 יום כפול שנה כפול 500. מה? אמא
מידת
הלום נדבר נו כן אז אם 40 שנה
זה הקטן שלא אמא זה הרבה אז 20,000 שנה
20,000 שנה או יום לשנה אם נגיד יום אחד שווה מה?
365 יום
יום כפול יום שווה 350 360 מה? כפול 500 ימים זה יצא בימים צריכים 40 יום אפשר בפחות ימים אבל אולי 40 יום זה גדר מיוחד של שלמות של השתלמות אנחנו רואים כמה פעמים המושג הזה של 40 אנחנו נמצאים בתוך 40 ימים האלה שהם היו ימי המרגלים יצאו לדרך בכפתת בסיוון וחזרו בתשעה באב זה ימים של תיקון אני דיברתי בבית הכנסת בשיעור שנתתי בשבת אז אני אמרתי שתמיד כשמגיעים שלושת השבועות יש המון שאלות שואלים אותי מה מותר לעשות בגן מותר לשחק במשחקים כאלה או אסור מותר ללכת לטיון מותר לעשות ספורט מותר לעשות ככה מותר לעשות אחר כך אנשים מבוגרים גם לא רק שאלות על הגנים גם שאלות על היתנות ועל הגדולים ואנשים גדולים אחר כך שאלו אותי ראיתי עכשיו בעדיון שעושים אחד ראש חודש נדמה לי סיור בחברון או בכותל אני כבר לא זוכר באישור הרב מלמד לא נזכרתי על מה דומה לאיזה אישור אני נתתי אישור לא הבנתי את הבעיה שאני הייתי צריך לתת אישור אחר כך פתאום עלה בדעתי בעצם שאלו אותי על השלושה שבועות אם אפשר לנסוע לתפילה לקברי אבות אמרתי צריך לנסוע מה זאת אומרת אפשר לנסוע זה הזמן להתפלל שאלו אותי מותר ללכת לכותל לטייל, לעשות טיול בכותל אמרתי מה צריך חייבים ללכת לכותל מה זאת אומרת מותר אני לא מבין זה הימים ללכת לכותל אלא מה כמו שאמרתי כמה שנים שעוד מעט תשאלו אם מותר לבנות את בית המקדש בתשעת הימים כי אסור לבנות מניין של שמחה זה צריך להיות בעצב אסור ללכת לכותל אנשים אומרים הולכים לכותל בערב תשעה באב מרגישים חגיגיות וזה עניינו של תשעה באב להרגיש את הקישור אתה רואה אתה מרגיש כבר שאנחנו כבר רבים בארץ זה חלק מהעניין זה טוב מאוד שהרבה אנשים באים לכותל זה חלק מהעניין מה אתה אומר יש כאלה אולי אגידו צריכים לנסוע לחוץ לארץ להרגיש את האבן יש את החובן יש עניין להרגיש את החובן עולם הפוך יש היום במקום ככה אז יש מהלכים הפוכים אלה לתשעה באב ללכת לכותל מתלבטים אולי יש להם מצב רוח טוב אבל לעשות את הפסח עושים בספרד יש שם מלון זול וגם אפשר לעשות טיולים יפים גלט למהדרין ואז הם יכולים להגיד בלב שלם שנה הבאה מירושלים הבנייה ככה עם ירושלמים יש להם בעיה איך יגידו אבל נגיד שנה הבאה בירושלים זה צריך יש מה לתקן ובדי שהימים האלה לא באים לשאול אותי שאלות איזה לימודים ללמוד מה עושים בשלושה שבועות האלה החיוב לא מה אסור נות חולצה, חצל אותי המכונית שלא תגיע מחוץ לארץ רק בשבוע הזה האם יכול לקבל אותה מי שאין לו מכשירי חשמל צריך אחרי אחרי זה צריך להזמין עכשיו, האם להזמין מותר. זה שאלות במעשה שכבר שאלו אותי בימים האלה. אבל אף אחד לא שאל אותי, מה לומדים ומה עושים דברים חדשים המתאימים לשלושת השבועות? הקום ויעשה של שלושת השבועות. מה אנחנו פועלים לתיקון, לא רק לזיכרון, לתיקון. זה צריך לשאול. עם לימודים מסוימים מיוחדים, איך אנחנו מגבירים את הלימוד, איך אנחנו משפרים את אהבת הארץ שלנו, את הצימאון לבית המקדש. כן? זה יש כאלה באמת עושים כנסים, ימי בר הבית, בית המקדש. זה באמת דברים השייכים לימי דיון. אחר כך מגיעים ערב תשעה באב, לא לברך אחד את השני צום קל. זה מברך שנזכה לגאולה שלמה, כאילו צריכים לעבור את הצרה הזאת. צום כבד, צום קשה, צום עצוב, צום צריכים, אני חושב, להרגיש איזו תחושה של... בתפילה זה צריך לבוא לידי ביטוי, בלימוד, כמובן. יש מקום לתת באמת לעסוק בזה. מאוד הלכות בית המקדש או משניות או סוגיות שקשורים לבית המקדש. ציפייה לבית המקדש. דברי אגדה, דברי אמונה. אני חשבתי בלימי, עכשיו ביקשו ממני בעוד שבועיים, אני לא יודע אם זה יתקנם, אבל המחשבות, לעשות איזה כנס, לדבר בנושא הר הבית. אז איך מחנכים? יותר קשר. הבעיה בעצם היא כפולה. בעצם בכלל קשר למי שלא מרגיש כל כך קשר. יש אנשים שמחששות מדברים כאלה, מצמצמים את הנסיעות לירושלים ולעיר העתיקה, לכותל. והבעיה השנייה זה שאנשים נכנס להם בראש שהמקום המקודש ביותר לעם ישראל זה הכותל. הבית לא שמו, טוב, זה אנשים רחוקים, אבל צריך את השיבוש הזה להוציא מן הלב. מה אפשר לעשות? צריכים ללכת להתפלל מכל הצדדים של הר הבית, לא רק בכותל המערבי. צריך להתפלל בכותל המזרחי, בכותל הדרומי, לעשות הקפות, להראות שמכל הצדדים, אז זה כמובן שזה לא קשרים אלא החומות מסביב בלבד, אלא לבפנים. לא שנשאר לנו הכותל וזהו המקום, כותל הדמעות, כותל התפילות, שם, כן. בכלל מה שכינה לא זזה מכל תל המערבי, אני לא יודע, בטח עשו על זה מחקרים, אבל הפשט הוא הכותל של בית המקדש, אני חושב, לא כותל של הר הבית. לא נראה לי שמדובר על כותל של הר הבית. זה לא הכוונה לכותל המערבי שאנחנו... אבל הכותל המערבי הזה הוא סמוך מאוד לכותל בית המקדש, כותל המערבי. אחד עשרה עמות היה בין זה לבין כותל העזרה, ועוד יותר מ-11 עמות, אני חושב, כמה עשרות עמות היה בין כותל עזרה לכותל הר הבית המערבי. הכותל הזה שלנו הוא רחוק עוד קצת מהכותל, מהר הבית המקורי, כי הוסיפו מצד דרום ומצד מערב, הוסיפו על הר הבית. אז צריכים באמת לעשות פעולות. חשבתי שהשבת הזאת שאנחנו נהיה בירושלים בשבת חזון, חשבתי בליבי שאולי באמת נעשה, תמיד אנחנו מסיירים בעיר עתיקה, אולי נעשה סיור מסביב להר הבית. הכיפור, סובו ציון והכיפור, ספר מגדליה, צריכים לעשות מגדלים מסביב להר הבית, שנוכל להסתכל לפנים, מלמעלה, לראות את הר הבית בפנים. אז יהיה יותר בולט העניין הזה. וכל זה יכול להיות שיהיה קפיצת הדרך, שאנחנו נעשה את כל הדברים. אנחנו מצדנו צריכים להשתדל לעשות את זה. הציבור חש היום שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. לא יודעים איך לפתור את הבעיה של הסכסוך. זה ממש בדיוק מה שצריך להיות בעת הגאולה, שכולם יפנו לריבונו של עולם. בעזרת השם נזכה לזה. יש לכם עוד הצעות מה לעשות, מה לחזק את הקשר שלנו? אני מציע הצעות כאלה שמוסכמות על כל ישראל, לא להיכנס בוויכוחים, מחלוקות. אז אחד אומר כן, אחד אומר לא, כבר יש ויכוחים, במקום לחשוב על איך מחזקים, אז כל אחד מבקר את דרכי החיזוק של השני. מה הצעה שאני אומר היא הצעה שאין עליה ויכוח, מבחוץ, מסביב, מכל הצדדים, להרבות בביקורים, בתפילות, ולהסתכל, לראות את הר הבית. כי העיניים שרואות הן מושפעות, כמו שרבינו הקדוש ברוך הוא נתן לו לראות את ארץ ישראל. זה מדרגה, לראות את ארץ ישראל. הוא לא נכנס לארץ ישראל, אבל הוא רואה אותה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה, באים לראות. הראייה היא פועלת. ואם אדם מסתכל לתוך הר הבית, על קרקע של הר הבית, מקום הקודש, זה עובד, זה פועל.
הייתה תפילה אחת שהייתה אחרי הכנס, היה רבי דרר גם שעשו את ההקפה,
כנס בחנוכה,
יש מקום לתפילות כמו התפילה הגדולה שהייתה האחרונה, אז באיזושהי צורה לשלב את זה גם כן, אם אולי אפילו לחלק את זה, אולי להביא את האפקט של הסיבור כלל יחד, אבל לא להתרכז באמת דווקא.
נכון, אני חושב נכון. זה מה ש... לתת איזה ביטוי כלפי חוץ.
כולם היה ציבור, כולם עלו במדרגות שלו. במקום זה אפשר להיכנס לזה
כותל הדרומי.
כותל
הדרומי, נכון. כותל הדרומי זה ממש אתה דורך על אבנים שדרכו על זה התנאים, הכהנים. מה שיש שם ממש המצב המקורי. לא כולם, יש קצת שחזור, הרבה שחזור. אבל יש גם כמה בנים שהם ממש המקוריות. ממש הלכת באותו מקום שלו. גדולים לדורות. בזמן בית הבית שני זה, זה תחושה מיוחדת במינה. אני פעם אחת ביום שישי, אחרי התפילה, הכנסתי לשם. בעצמי הסתובבתי שם על עם. ישראלים, תלמידי חכמים, גדולי הדורות, וחכם זכאי אולי הלך שם על אבנים האלה. הלל, תלמידי, 80 תלמידים היו להם הלל הזקן. נתן בן זיאל, שמעון הצדיק, גדולי ענקים. Yes.